ברוכים הבאים לפרק נוסף של UVM, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אני מארחת את השף מתי נקש, השף של מסעדת, ואתה תגיד את השם, כי אני אף לא יודעת להגיד אותו.
גברת קווייטיו.
קווייטיו?
כן.
וואו, זה אחד הקשים.
כן, אבל נהיה לזה סלוגן כזה בארץ, אגיד, קוטאיו.
אני ככה אני אומרת.
אז אני זורם עם זה, אבל כאילו רוב הפעמים אני מתקן.
אז זה קווייטיו.
קווייטיו, W נכנסת שם ומקשה על הישראלים להגיד את זה.
קווייטיו.
או אפשר להגיד קוטיאו.
קוטיאו.
קוטיאו יותר סבבה, אבל ההגיעה הנכונה היא קווייטיו.
אוקיי, חברים, אנחנו עשינו לכם פה הדרכה ממש זריזה לאיך צריכים להגיד את השם גברת קוטיאו.
כן.
אמרתי סבבה את הגרסה השנייה, נכון?
כן, סבבה.
יפה. אז אני הולכת לשאול אותך בעיקר על הרגעים הראשונים במטבח, על החיבור לתאילנד, שזה כמובן דבר הכי משמעותי בכל העשייה שלך, מרגיש לי לפחות, וגם על ההחלטה לפתוח מרקיה, ולפתוח אותה בשוק הקרמל. אז אנחנו נבין רגע למה בכלל, תכף נגיע לזה, כי אותי זה הפתיע, כאילו אני לאט לאט נחשפת, אני קצת מרחיבה את הפתיח, אבל אני לאט לאט נחשפת לזה שיש מסעדות של ממש בשוק, שהן לא חייבות להיראות מסעדות של ממש, אבל הן מספקות תוצר של מסעדות של ממש. אז כן, אנחנו נדבר על זה. גם לכל הביקורות על המסעדות האחרונות שביקרתי בהן, אתם מוזמנים להיכנס ל-uvm.com, וגם שאר הפרקים של הפודקאסט נמצאים בכל פלטפורמות ההזנה. וכמו שאני תמיד אומרת, אם אתם רוצים להיות חלק מכל העשייה ולחוות ולראות ולהתעדכן גם על דברים שקורים, באינסטגרם הכל קורה. ואני מעדכנת על המון דברים שצפויים להיות, שקורים, פרומו עם עניינים, כל מיני דברים נחמדים. אז תצטרפו, אתם מוזמנים. ואנחנו נתחיל. טוב, אז בעצם אנחנו הולכים באמת לדבר על המון המון דברים, אבל מה שאני עושה איתך שהוא שונה קצת מרעיונות אחרים, תראה איך אני מפחידה אותך עכשיו, זה בעצם לדבר איתך על, בוא נגיד, מהסוף להתחלה. כי באמת אמרתי לך קצת, זה מאוד הפתיע אותי, העשייה הזאת היא באמת של לבוא לפתוח מסעדה בשוק, וגם זה לא סתם מסעדה, אוקיי? יש עליה דיבור. כן עלית לכל מיני כותרות כאלו ואחרות בקטע טוב, כמובן. עשו עליך ביקורות, דברים שלא קורים לכל אחד עכשיו בהכרח. ויש לזה גם סיבה, כן? אני הייתי וחוויתי, אז אני יכולה גם להבין. קודם כל, כמה זמן המסעדה פעילה?
בדצמבר הקרוב נהיה 4 שנים.
זה כבר מכובד.
כן.
וואו, ממש. אוקיי. יפה. ולמה בעצם הבחירה בשם הזה?
גברת, זה בתאילנד נהוג שנשים מבשלות בכל העגלות רחוב, בדרך כלל אישה מבוגרת או מאמה בשפה שלהם, היא נותנת את הטון במטבח, ובדרך כלל הבעל הוא הסושף, הוא עוזר או הוא המלצר. לא קראתי לגברת מאמה כי זה היה נותן לה יותר קונוטציה של איזה מסעדה ביתית מרוקאית או משהו כזה, אז כן בחרתי בגברת ולא במאמה, וקווייטיו זה שם של המנה, אז גברת קווייטיו, אז למעשה גברת זאת הבחורה הראשונה שלימדה אותי לבשל תאילנדי ואת המרק הזה. בעצם כל האהבה שלי למטבח התאילנדי התחילה מהמנה הזאת. ובכלל, כל הקריירה שלי התחילה משני הכיוונים, גם על הבישול וגם על תאילנד. בתור ילד היה לנו, למשפחה שלי, לאבא שלי, זיכרונו לברכה, לו חנויות ירקות. ועם השלבים בחיים, כמו שאני חוקר את תאילנד ו מקלף הרבה שכבות מהמדינה הזאת, אז ככה אבא שלי היה בפן של חקלאות.
כן.
אז הוא התחיל מחנות ירקות, ולאט לאט עבר כברה דרך מאוד ארוכה, ומעשה הגענו למצב שאנחנו מפתחים זרעים, ומגדלים עגבניות בכל הדרום, ובתי אריזה, ושם למעשה נוצר החיבור לתאילנדים, בתור ילד.
כן.
גם היה לנו במקביל עסק ברמת גן של שוארמה, ששם כל האהבה שלי למטבח נוצרה. ובוא נגיד שאחרי הצבא, הכל התחבר לי למקשה אחת, אחרי שהייתי אחרי הצבא בערך עם 8 שנות ניסיון במטבח, ואהבה גדולה לתאילנד שאני לא מכיר, אני מכיר רק מהתאילנדים שלנו במשק, ואז הכל התפוצץ שם למעשה, בטיול אחרי צבא שלי, הייתי בערך 4 חודשים בתאילנד, לאוס, כל מה שמסביב, אבל בעיקר בתאילנד. והדבר היחידי ששווה אותי זה המרקו איטיו.
שמה הגרסה, בוא נגיד, הכי אותנטית שפגשת אותו?
האמת אולי הופתעו לשמוע, אבל רוב הטיול, רוב 4 חודשים שהייתי בתאילנד, לא התחברתי לאוכל התאילנדי, אפילו שבתור ילד הסתובבתי בין תאילנדים וכאלה, ומאוד סקרן אותי מה הם אוכלים. אני בא מבית שהיה טיפה מסורתי, אז לא הייתי יכול לטעום ולראות, אבל היה לנו מקולת תאילנדית שמספקת להם את כל האינגרידיאנס, את כל החומרי גלם, והייתי מסתכל ומסתכל ברכיבים ומציץ, וכבר אז זה כבר הרגיש לי כזה מאוד מסקרן מה קורה שם. ושהייתי בתאילנד, באתי קצת יאיר, באתי כזה מאוד שחצן, כי באתי עם המון שנות ניסיון במטבח, הייתי חייל משוחרר עם 8 שנות ניסיון במטבח, וכל החוסר ניקיון והאוכל רחוב מאוד הגיל אותי, וכאילו מאוד חששתי, היה לי הסתכלות של טבח, וראיתי כל מקום לא נקי ולא מסודר ולא פה ולא זה, אז די הרחיק אותי מזה.
מתחברת. אני גם הרגשתי את אותם תחושות בתאילנד.
אז זה קצת הרחיק אותי, ויצא שבסוף הטיול הייתי לבד איזה כמה ימים, ואמרתי לעצמי, אני חייב להתנסות, והתנסיתי באיזה מקום, ופשוט כאילו באותו רגע אמרתי לעצמי, יו, אני לא מאמין שעשיתי את זה לעצמי, איך חסכתי את זה מעצמי 4 חודשים, זה לא
וואו, שפוי. וואו, האמת שארבעה חודשים זה המון זמן לחכות עד שאתה מגיע לנקודה כזאת שאתה נגנב, כאילו.
כן. כאילו כן היה לי דברים, תאילנדים שאכלתי וכאלה, אבל יותר אכלנו אוכל מערבי ופחות עניין אותי עניין הניקיון והחוסר סדר, בגלל זה פסלתי את זה.
כן.
אבל ממש לקראת סוף הטיול פשוט הטעמים וכל מה שקרה במרק הזה, בקערה הזאת שאני קורא לה קערה שמכילה הכל, פשוט שווה אותי והחזיר אותי עם המון כעסים על עצמי לישראל. וחזרתי אחרי שנה לישראל.
רגע, אתה רעת. אתה אומר שהיה מקום אחד, שבו באמת כאילו בארבעה ימים האלה זה נפתח רשמית. מעניין אותי כזה שתספר קצת אולי על המקום, אולי מה השם של המקום. אנשים עכשיו, אני אגיד לך את האמת, אני נסעתי לתאילנד, וכשהייתי שם, הרגשתי שהכל מאוד מאוד ממוסחר, מאוד תיירותי. שנייה אחרי זה הייתי גם בפיליפינים, ואז ראיתי ממש את ההבדל, כי מרגיש לי שהפיליפינים זה תאילנד של פעם, לפחות כשאני הייתי. אז נורא מעניין, כאילו בן אדם עכשיו שיטוס, וכן ירצה לטעום קצת תאילנד אותנטית, מרגיש לי שאתה הצלחת לחוות את זה בכמה ימים האחרונים שהיית שם. איפה המקום הזה שאתה כל כך כאילו התפעלת ממנו, הוא עדיין פעיל?
אז אני קודם כל אגיד לך משהו מאוד שיצא שבום קרה היום. יומי, השף של מריפוסה, ביחד עם חביב, באותו יום שהיינו בארוחה אצל חביב, אז הוא התקן אותי על זה שהוא מגיע לתאילנד ולקופיפי ולכל מיני מקומות, אז כמובן שהמלצתי לו, וגם לכל העוקבים שלי וגם לכל הסועדים שלי במסעדה, בניתי איילייטס מטורף עם המלצות למקומות הכי הכי שווים בתאילנד, כי בתאילנד זה מאוד מאוד קשה למצוא מקום שהוא אותנטי, כי המקומות שמבשלים אוכל תאילנדי לא טוב, והמקומות שמבשלים אוכל תאילנדי טוב, נראים די אותו דבר.
כן.
עם השנים כן פיתחתי כל מיני שיטות איך לזהות מקום טוב ומקום לא טוב, אבל גם אני, עם כל כברת הדרך שלי, עדיין נופל במקומות לא טובים. זה אמנם באחוז מאוד מאוד קטן לעומת פעם, אבל זה כבר פחות קורה היום.
כן.
זהו, אז המלצתי ליומי, בקורונה, אותה גברת סגרה את שעריה, וגם אחות של אשתי הייתה שם באזור, ואמרה שסגור, וכל מי שהיה שם, שלחתי אותו לראות מה קורה עם המקום.
כן.
אישה מאוד מבוגרת, ולא היה לי גישה עם מיילים או וואטסאפ או אינסטגרם, כדי לדעת מה קורה איתה ומה עובר עליה. היא כן יודעת על קיומנו, אני הייתי את ה... בטוטל בערך איזה 4 חודשים, פעם אחת חודש, פעם אחת חודשיים, ופעם אחת, הייתי אצלה מספר פעמים. ממש, כאילו, התחלה הייתה לי די קשה, כן, החוצפה הישראלית פה תופסת מקום. אחרי הפעם הראשונה שהייתי בטלנט, חזרתי, כמו שאמרתי מקודם, עם כעסים גדולים על עצמי, על איך לא גיששתי, איך לא הבנתי, מה הבסיס, איך עושים, איך פה. חזרתי עם המון המון שאלות לארץ, ובאותו זמן עבדתי אצל שף אבי ביטון, במסעדת מרקדו, עליה okay. שלום, היא מזמן, זה היה לפני יותר מ-15 שנים.
כן.
וקידמו אותי ישר להיות מנהל פס, וכמובן, לפני הטיול צבא גם עבדתי שם, וחזרתי וקודמתי, אבל נשארתי עם המטענים האלה של השאלות, ופשוט שנה שלמה אני התעסקתי רק בזה, התחלתי לחקור את זה כבר מפה, ושנה בדיוק אחרי זה החלטתי שאני חוזר אליה שוב.
כן.
וככה נוצר לי העניין הזה של כל החקר על תאילנד.
יש לומר שיומי אמרת שהוא בדיוק היה שם, נכון? זה
ממש
המקום.
לפני שעתיים.
כן.
אז הוא לפני שעתיים היה שם, ושלחתי אותו למקום שהוא ליד, שהוא עדיין פתוח, שאני יודע, ואמרתי לו, תראה, אולי המרקיעה המיתולוגית שלי פתוחה. ופתאום הוא מגלה לי שהיא פתוחה, והיא כן, היא הייתה סגורה, איזה שנה ומשהו, והיא חזרה שוב.
אני יודעת שאתה צריך לטוס גם לתאילנד, אתה מתכנן לעשות שם עצירה?
אז הבוקר יש לי כבר מסלול שאני שנה מתכנן אותו, אני כל פעם מתכנן מסלולים או מקומות שלא הייתי בהם, או הדברים הכי שוברי שגרה בתאילנד, והשנה הזאת כבר יש לי כאילו במסלול סגור, ובוא נגיד שיומי ירער אותי. אני לא מגיע לאזור הזה, אני לא מגיע לדרום השנה, אבל זה לגמרי ירער אותי. אם יהיה לי זמן, אני די בטוח שאני אעשה את זה. אני די בטוח שאני אעשה את זה.
סובב, יומי. הרס לך הכל.
כן, כן. לא, שמי, באמת, ביליתי שם המון ימים, והייתי חלק מהמשפחה, והייתי מגיע בבוקר, ובסוף היום היינו עושים לנו ארוחת תאילנדית לכל המשפחה, והחדר שלי היה מאוד קרוב, וזה אי שאין בו מכוניות, ואין בו כלי תחבורה, ואתה מאוד מנותק, וממש ספגתי ולמדתי את האוכל ואת התרבות, ו... אני ממש מחובר לזה בכל עבריי, וכל זה עבר לתל אביב למעשה.
כן.
וזה רק ההתחלה שלי של החקר של הקוויטיו. המשכתי במהלך השנים, אפשר להגיד בערך איזה 6-7 שנים של חקר על מנה ספציפית בכל רחבי תאילנד. אני חושב שהייתי מעל 10,000 מרקיות, זה יהיה חוצפה להגיד, אבל זה בערך המספר שהייתי בו. חקרתי, למדתי, לקחתי מהמון ניואנסים, מתכונים, דרך, אין סוף לזה. באמת, אין סוף לזה, ואני עד היום ממשיך עם זה. אני אמנם לומד את כל המטבח התאילנדי. המטבח התאילנדי בערך, יש בו 500 מטבחים מוכחים.
כן.
ואפשר להגיד שאני לומד את כל ה-500, אפשר וואו. להגיד, מאוד רוחבי, לאורך השנים.
הרבה עבודה.
זה לא עבודה, זה בשבילי, זה דרך חיים, וזה האג'נדה שלי, כן. והפכתי את ההובי שלי למקצוע שלי, ואם הייתי הרבה שנים טבח, הייתי המון המון שנים טבח, והייתי מאוד מאוד מחובר לתאילנד, אז מצאתי את החיבור ביניהם, אפילו שזה התחיל אצלי מגיל מאוד קטן, אותו דבר, היה לנו עסק משפחתי של שוארמה, ועסק חקלאי, והחיבור כבר היה אז, מאוד התחברתי לתאילנדים, ומאוד התחברתי לאוכל, ואחרי הצבא זה התגבש למקשה אחת, ואפשר להגיד שעבר יותר מעשור, אולי 15 שנים עברו, וזה רק גדל ומתעצם, ו... אני תמיד בלמידה, אני תמיד לומד, אני תמיד חוקר, אני תמיד מתעניין, אני כל הזמן לומד עוד. וזה הכיף בתור איש מקצוע.
כן.
שהעבודה לא נגמרת לו אף פעם, והעניין והריגושים לא נגמרים. אני אומר להרבה אנשים שאם אני אחיה פעמיים או שלוש, גם אני לא אסיים את ה-500 מטבחים האלה, אז המגרש משחקים לא נגמר.
כן. מעניין אותי שתספר כזה על המרק עצמו. אני טעמתי כמובן את הברווז, והיה לי מאוד טעים. היה מאוד מיוחד, אתה מרגיש כזה ציר שהוא מאוד עמוק, והיטריות, אני הבנתי שאתם מביאים אותם במיוחד מתאילנד, מפעל שאתם עובדים איתו. מרגיש שהכל באמת עד הסוף, עד הקצה. זאת אומרת, כל מה שכולל, שכלול בתוך המרק הזה, הוא עם חשיבה ומאוד מאוד כזה, כל מרכיב הוא חשוב גם בצלחת הזאת. אבל מעניין אותי שתסביר באמת ככה, המרק שאני אכלתי, זה מרק שאתה, נגיד, ממש אכלת בתאילנד, ככה אתה תאכל אותו גם במקום שהוא באמת תאילנדי, אותנטי?
אז אני, כאילו, גם בתקופה האחרונה יצא ששומעים את השם שלנו ושל המסעדה בבנקוק.
וואו.
גם הרבה שפים שאני מכיר ויצא לי לעבוד איתם, הניסיון המטבחי שלי בתוך תאילנד הוא ענק. יצא לי לעבוד בהמון מקומות, להתארח בהמון מקומות, לבשל בהמון מקומות, אם זה בבנקוק, אם זה בצ'נג מאי, בעוד מלא מקומות, באיסן, שזה האזור החביב עליי. אז לקוויטיו יש, כמו שאמרתי שיש 500 מטבחים, אז לקוויטיו יש לו גם את האזוריות שלו.
כן.
יש לו את האזוריות שלו, ואני בישראל יש לי את הכללים שלי. כדי להביא את האזוריות הזאת לישראל ברמה ה-100%.
כן.
אז יש מגוון סקשנים של אזורים של הקוויטיו, למשל הברווז הוא בערך 80% השפעה סינית, השפעה סינית על כל הסינים שהתיישבו בבנקוק. למשל המרק בקר שלנו הוא ממשפחה מוסלמית שלמדתי מהם גם באזור השנתיים, לעשות את הקוויטיו בקר או קוויטיו נמטוק שאוכלים יותר באיסן, שזה גם קוויטיו בקר אבל עם טיבול שונה, ואת הקוויטיו גיא שלנו שהוא מהאזור הדרומי יותר. הישראלים לא יודעים להתאמות שאני עושה בין האזורים למנות. כמובן שמי שבא וכאלה אנחנו מסבירים תמיד, יש הרבה פעמים שיש לנו דו שיח כזה במסעדה מאיפה בא, מה, מי, ואיך זה נעשה. והכלל הכי חשוב שלי זה שמה שלא מתיישב בחך אותו דבר בדיוק כמו בתאילנד, לא נכנס אלינו למסעדה. ובראש ובראשונה זה מתחיל בחומרי גלם. כל החומרי גלם, כל הירוקים, מפפאיות לשווית תאילנדית, חצילים, הצ'ילי התאילנדי שלנו, שאנחנו גם מגדלים אותו וגם מייבשים אותו לשאר מנות שיש לנו בתפריט. הכל אנחנו מגדלים בעצמנו, הכל אני מגדל בעצמי. יש לנו שתי חממות בדרום.
וואו.
כן, יש לנו שתי חממות בדרום, ששם אני מגדל את הכל. במהלך השנים, בעצם זה שאני חוקר ממש את תאילנד, אז חקלאות היא גם פרמטר, אז גם בשנים האחרונות אני לומד חקלאות תאילנדית, כל מה שקשור לקומפוסטים וצ'נים מסוימים, ואיך אני נותן לירקות האסיאטים, התאילנדים, את מה שהם רגילים לאכול מהבית. ממש ככה, כמו בתאילנד. אז החומרי גלם הם פשוט 100% תאילנדים, 100 ירקות, ומשהו לא בירקות, אז אנחנו מייבאים אותו בעצמנו בתאילנד. אם זה הבוטנים התאילנדים שאנחנו מביאים בעצמנו, ויטריות, אבל הכלל ברזל הוא משהו לא 100% כמו בתאילנד, הוא לא נכנס. בשנה הראשונה שפתחתי, אנחנו גם עושים סלטי פפאיה, סומטם טאי, סומטם איסן, אחד לאחד באמת כמו בתאילנד. ובשנה הראשונה שפתחתי את הגברת, פתאום הגיע השלב שנגמר הליים, אין עונה, העונה נגמרה, אין מה לעשות. אז אני החלטתי, אוקיי, אם אין ליים, אז אני לא עושה סלט פפאיה. וכאילו, הקהל כעס עליי, למה אני מתקטנן? אז תשים לימון.
זה בסיסי, מה?
אוקיי, כאילו, אוקיי, רוב המסעדות התאילנדיות כן, שאין עונה, הן שמות לימון ולא ליים, כי אין, אז, או ליים משומר מתאילנד, משהו שאני לא אשתמש בו בחיים.
כן.
אז החלטתי שאני מרים את הכפפה, אז אמרתי, אוקיי, אין לי את היכולת הזאת, אני אעשה ניסיון. התחלתי לנסות לגדל ליים, לא בעונה, לגדל אותו נגד חוקי הטבע שלו, ולגדל אותו לא בעונה, ובפעם הראשונה זה לא הצליח לי. ובפעם השלישית זה כן הצליח לי, עשיתי גידול של ליים בערבה, לא בעונה, ויצא לי ליים אורגני, תאילנדי, מושלם. וזה הוביל אותי ונתן לי כוח לשאר החומרי גלם של לא לוותר, אפשר לעשות הכל, אפשר להשיג הכל, אפשר לגדל הכל, גם לא בעונה. כן, צריך הרבה ידע, מה לתת לצמחים. בגלל שבחרתי באזור הדרום, אז זה אזור מאוד סטטי. בבוקר חם ובערב קר. קיץ, חורף, זה לא משנה. אז הצלחנו לבסט את האקלים ולעשות עם האקלים בעצם מה שאנחנו רוצים.
כן.
אז זה ביטל את העונתיות, מה שנקרא.
את כל מה שאתה עושה שם בחממה, אתה לוקח נטו למקום שלך, או שאתה כן מצליח גם לעשות כזה, למכור חלק מהסחורה?
אז יש לי שותף שהוא, לפני שהוא הכיר אותי, הוא היה מגדל בערבה דברים גנריים, כמו פלפלים, קישואים ודברים כאלה, ואותו מפגש עם החקלאי שעשה לי את הליים בפעם הראשונה, אז יצרתי קשר עם אח שלו, ומשם נוצר כל החיבור הזה לחקלאות תאילנדית. כמובן שדאגתי לזרעים באופן שוטף, וללמד את התאילנדים את כל עניין הקומפוסטים והדברים האלה, והשותף שלי עושה את ההפצה. אני עושה את השיווק, והוא עושה את ההפצה. מרבית הסחורה הולכת אליי, ושאר הדברים יצרנו קהל לקוחות קטן, ואנחנו מספקים. בוא נגיד, כן, בוא נגיד שבחורף, כשאף אחד לא מצליח לגדל שועי תאילנדית לסומטה, אז אנחנו היחידים שמצליחים לעשות את זה. אז יש לזה ביקוש. אז דברים שאני מצליח לגדל ויש להם ביקוש, אז אנחנו מעבירים את זה הלאה. תחנה מרכזית, למשל, כל מיני לקוחות, יש לי כמה לקוחות אודים מהצפון, שהם אוכלים, כמה עשבים שגם התאילנדים אוכלים.
כן.
אז בוא נגיד, הדברים לא הולכים לפח, יש להם שימוש רציף, וסופר סופר טרי וטעים, וזה נותן את הטון שלנו, וזה מקרב אותנו לתאילנד כמה שאפשר. לא פעם ולא פעמיים, גם אם זה תאילנדים, ואני משוחד, אז אני לא אגיד את האמת, לא יאמינו לי, אבל גם הרבה תאילנדים אמרו שהקווייטיו והדברים שאנחנו עושים יותר טעימים מתאילנד. ואני לא הראשון שאומר את זה, יש הרבה דברים שמנות שאני משחזר ועושה, ולוקח אותם עוד שלב קדימה, אני לא משנה דברים, אני מביא אותם איך שהם as is, אבל יש הרבה שיגידו שהם יותר טעימים.
תשמע, זה רעיון לא פשוט.
ולא כי הם מותאמים לחיך הישראלי.
אני חייבת להגיד לך שהרעיון הזה הוא רעיון לא פשוט. הוא נכנס לרעיון, לאולפן, והוא ראה אותי אוכלת מעדן. אוקיי, מעדן חלבון. ועכשיו הוא מספר לי על כל הדברים המטורפים האלה, על כל העולם הזה, התאילנדי בכללי, זה אוכל שאני מאוד מתחברת אליו. המטבח הזה הוא מטבח כל כך עשיר, מי שיודע להתעסק איתו, זה חייב לצאת טעים. מבחינתי, לא יצא לי כמעט לאכול אוכל תאילנדי שהוא לא טעים, אבל יש גם רמות של טעים, ואני יכולה להבין עכשיו, מה שאני חוויתי אצלך במסעדה, יותר בקערות, בוא נגיד ככה, זה באמת הרגיש לי מאוד מאוד אותנטי. ואני לא ידעתי לשים את האצבע למה בדיוק, לא בהכרח בגלל ששמת לי ברווז או ציר כזה או אחר, אני חושבת שבאמת המרכיבים, יש להם פה חשיבות משמעותית לטעם הסופי.
לגמרי.
זה ממש מרגש אותי לשמוע שזאת העשייה שאתה עושה, שאתה גם חוץ מהלבוא ואתה יודע, אנשים באים וסועדים אצלך יום יום, יש לך עשייה שהיא בבקראונד שמאוד מאוד מפתחת את מה שאנחנו אוכלים אצלך בסופו של דבר.
כן, זה מעטפת של דברים ואני חי אותה, את המעטפת הזאת, ואני כל הזמן עולה עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. וזה הכל גם קשור לאיך שהמסעדה נראית, והמוזיקה שאנחנו משמיעים, והצלחות שאוכלים בהם, והקערות, והכל, הכל 100% תאילנדי. הקורונה הפכה אותי להיות יבואן מסחרי, כי פתאום בקורונה מצאנו את עצמנו בלי חומרי גלם, ובלי הרבה דברים שפשוט הפסיקו להביא, כי מחירי הובלות יקרים, והחלטתי שאני נכנס לתחום הזה גם, כדי להביא לעצמי את מה שאין לי כרגע. אז ממש נכנסתי לכל הלימודי יבוא, וממש היה חשוב לדעת כל חוק וכל דבר, אז הגעתי למצב שאני גם יבואן ממש ממש טוב. יש לנו מחסן בתאילנד, שאני מרכז אליו את כל הקניות שאנחנו עושים. אני עושה קניות מהארץ מול הספקים שאני עובד. יצרתי בתוך תאילנד תשתית של ספקים, אפשר להגיד להם אומנים ולא ספקים. יצרתי מעין שרבול באזור שנקרא איסן, שזה צפון מזרח תאילנד. יצרתי שם, בוא נגיד, קו של ספקים ואנשים שאני עובד איתם. מרמת האנשים שהם יוצרים מחתש ולי, שולחנות מיוחדים, די. הרבה כלים מעץ, חומרי גלם, כל מה שיש אצלנו במסעדה, הכל מגיע מאיסן. מרמת התבלינים, אני יכול לדבר על זה שעות, אם זה זרעים של החקלאות,
המזל הוא שהפעם, לא כל הרעיונות היו מצולמים, אבל זה אחד מהרעיונות שהם כן מצולמים, ואז יכולים לראות מה אני רואה באולפן, שאני רואה את התשוקה, שאני רואה את זה שאתה כאילו, אתה רק דבר על זה, בכוונה התחלתי איתך את הרעיון עם זה, כי ידעתי לאן זה יוביל, ידעתי שיקח אותך לתשוקה ולדבר על זה בכזאת אהבה. אז זה כיף קודם כל לראות אותך ככה, שאתה כך אוהב את העשייה שלך. מעניין אותי, תראה, דיברת באמת קודם כל גם, כבר עשית לי הקדמה על הנראות ולכל האווירה ולכל מה שאתה דואג שיהיה, בלי קשר גם לאוכל עצמו. ואז באמת אתה יוצר איזושהי חוויה כוללת של תאילנד. אני חייב לספר לך סיפור. אני הייתי עם בני דודים שלי, הם באו ממיאמי, אוקיי? והם רצו לאכול רק אוכל כזה, אתה יודע, אוכל רחוב וזה, הם לא באו עכשיו ללכת איתי למסעדות שף. ואני אמרתי להם, הלכנו בשוק הכרמל, אמרתי להם, תקשיבו, אני הרבה זמן רוצה ללכת למסעדה, מסעדה תאילנדית, שאומרים שהיא ממש ממש טובה, שהיא אפילו אולי הכי טובה בארץ. אמרתי, אני חייבת לבוא. הבטחה אמרו לי, לא, אנחנו לא רוצים מסעדה, אנחנו לא רוצים כאילו, מה עכשיו את רוצה לקחת לנו למסעדה? עברנו, באתי, אמרתי, רק תראו, רק בואו נראה את המקום, לא תרצו לשבת, לא נשב. איך שהגענו אליך למסעדה, אמרו לי, אוקיי, בוא נשב. קודם כל, זה כבר קנית אותם. הנראות קנתה. התיישבנו, הם ראו את התפריט שהוא כזה תפריט, אתה יודע, הוא לא מתיימר להיות עכשיו תפריט עם אור בצד השני, או לא יודעת, איזה משהו מוגזם כזה. בכלל קנית אותם, וכשהאוכל הגיע והם אכלו, וזה כבר, אתה יודע, הנקודות שלי עלו.
כן.
אז מצד אחד אני באתי לשאול אותך, למה בכלל לפתוח בשוק את המסעדה? מצד שני, אני ראיתי מה זה עשה למישהו שאתה יודע, אני מתלהבת מכל דבר, זה לא חוכמה לראות אותי. אבל אתה יודע, הבאתי אנשים שם מבחוץ, והם כזה רק רצו אוכל ישראלי ואוכל רחוב וזה, והם ראו את המקום שלך והתלהבו, התאהבו ממש. אז בא לי שאתה ספר, כשהחלטת שאתה עושה את המהלך הזה, שאתה פותח מסעדה כזאת, זה משהו שידעת שאתה עושה, שאתה פותח אותו בשוק הכרמל?
אז קודם כל, בגלל שאני הרבה שנים למדתי את המנה הזאת, עבדתי הרבה שנים עם קבוצה של מסעדות, הייתי יושב של רשת של דרבי ברדגים, עזרתי בהקמה של הסושייה של TYO, והייתי חבר בקבוצה כזה הרבה שנים, ושהייתי יוצא ללימודים שלי בתאילנד כל שנה, השותפים אצלנו פתחו עוד מסעדה ברמת החייל, והכניסו שם מנה של רמן.
אוקיי.
ובדיוק אני אמרתי כאילו, וואו, זה כאילו... זה עוד היה כזה, רק שהרמן כזה התחיל להתאפס בארץ, אז אמרתי לאחד הבעלים, אתה רואה, זה מה שאני רוצה לעשות, רוצה לפתוח מקום של קוויטיו, של מרק. ואז כאילו אחד השותפים כאילו ממש כעס עליי, איך אני רוצה להביא למדינה חמה, מרק חם. כן. אם אני חולה או אני לא מרגיש טוב, שאני עובד איתם 7 שנים, ובמקום שאני אתקדם או יחשוב קדימה, אני חושב לא נכון אפילו. ממש לקחתי את זה ללב. באותו יום אני יכול להגיד שהחלטתי שאני יוצא לדרך עצמאית, ולוקח את הסיכון הזה, ועוזב עבודה של המון המון שנים, ושל קשרים, וכל מה שיצרתי בתור שף, שף ומפעיל, הייתי מפעיל מערכות מאוד גדולות, ועושה דברים, מתעסק עם המון כסף, וקניינות, מעבר לזה שאני גם עושה סרוויס יום-יום.
כן.
התעסקתי עם המון המון דברים שהם קשורים למטבח, לבק אופיס, להרבה דברים. והמשקיעים כאילו לא אהבו את הרעיון שלי בכלל, והחלטתי שאני יוצא דרך עצמאית, ובאותו רגע כבר, באותו רגע, בכל הזמן הזה, כל הזמן הזה ידעתי שאני רוצה את המקום הזה בשוק הכרמל.
וואלה.
מדבר איתך שזה היה לפני 10 שנים בערך.
כן.
והתחלתי לנוע לשם, וכבר הרגשתי שאני מוכן לפתוח את המקום הזה. והתחלתי לרוץ לכיוון זה, ולקחתי מקום בשוק הקרמל, זה היה אז ברחוב השומר.
אוקיי.
Okay. רחוב השומר, ליד השומר אחד, היה שם איזה חומוסייה, פעם. היום השומר אחד יושב שם. וממש שילמתי דמי פינוי והכל, וכבר התחלתי להתארגן לפתיחה של עסק, אחרי שלמדתי המון המון זמן. ממש כמה ימים לפני שהתחלתי לשפץ את המקום, שוק הקרמל היה אמור להתחיל השיפוץ הגדול שהוא קורה בעצם היום, וזה ממש הרתיע אותי, אנשי מקצוע ממש, כל מי שלקחתי אמר לי, רק תברח מפה, יהיה פה שיפוץ. ואז ברחתי מהאזור, והתחלתי לחפש באזור אלנבי את המסעדה, וראיתי שזה לא מסתדר לי, וחזרתי, כל פעם שלא הסתדר לי משהו בתוכנית, פשוט מצאתי עצמי חוזר לתאילנד. חזרתי עוד פעם ללמוד. התחלתי לחקור את היתריות, וזה המשיך, וכל פעם חזרתי וניסיתי עוד פעם. זה לא קרה בסוף, זה קרה בסוף איזה 10 שנים אחרי, אבל כמו שרציתי, זה היה בשוק הקרמל. כשנזכרתי לעשות את זה, אז כבר היה בשוק בערך 3 או 4 מסעדות האילנדיות.
אוקיי.
זה לא עניין אותי, ידעתי שאני בא לעשות משהו אחר, זה לא הפחיד אותי, וזהו, באחד הטיולים שלי פשוט החלטתי שאני עושה פופ-אפ, אשתי ממש באחד הטיולים דחפה אותי ואמרה לי, אתה חייב כבר ליישם את החלום הזה, הוא תוקע אותך, כאילו המשכתי עוד הרבה דברים במטבח תאילנדי, ואז חזרנו מתאילנד ופשוט חיפשתי איזה חודשיים מקום לעשות בו פופ-אפ, ובסוף מצאתי את המקום שלנו ועשיתי שם פופ-אפ ליום שישי אחד, ופשוט משישי לשישי התמכרתי לזה, והתחלנו לעבוד 3 פעמים בשבוע, ויום שישי, ולאט לאט מפופ-אפ זה הפך להיות מה שזה היום. איפה שרציתי שזה יהיה? רציתי שזה יהיה בשוק, רציתי שכל מי שעובר מלמעלה יריח את הריח של תאילנד, ואז יבוא ויסתכל ויראה מה קורה סביבו ויגיד, וואו, זה נראה בדיוק כמו בתאילנד. ואז יישב ויוכל ויגיד, וואו, זה בדיוק כמו בתאילנד. ואז הוא ילך הביתה ויגיד, וואו, הייתי בתאילנד היום בשוק הקרמל. וזה היה החלום שלי, ואני מקשים אותו כל יום, ואני נהנה ממנו. אני נמצא כל שעות הפעילות במסעדה, מאז שהיא נפתחה, 4 שנים. מהפתיחה ועד הסגירה, אני פותח את הדלת ואני סוגר אותה, אני פותח אותה ב-8 בבוקר ואני סוגר אותה ב-12, 1.
זה קשה, זה לא קל, אני מניחה, כאילו...
זה לא קל, זה לא פשוט, גם כשיש לי ילדה עכשיו, ובעזרת השם עוד בן בדרך, אז...
אתם ממש מעתיקים ממני, אני לא מבינה. אני גם עכשיו ילדתי את תומי.
כן, שיהיה במזל.
4 חודשים, היום, אתה יודע שהיום הוא בן 4 חודשים? לא צילמתי אותו. איך זה בשבילך עכשיו, אמרתי לך קצת, בקטנה דיברנו על זה, שיש המון דיבור על המקום שלך. יש, אמרתי לך, אנשים שמגדירים אותו כמסעדה התאילנדית הטובה בישראל, שזה תואר די רציני לקבל. גם, עזוב עכשיו אם זה כתוב באיזה אתר כזה או אחר, סועד וסועדים אפילו ברבים שבאים ומגדירים את המסעדה שלך כתאילנדית הטובה ביותר בישראל, זה כבר תואר מפנק בפני עצמו. איך זה בשבילך, אחרי שבאמת החלום הזה, ושרצית לפתוח, ופתחת, ואתה כבר 4 שנים במקום, איך זה בשבילך, התחושות האלה שאתה יודע שיש סועדים שזה, שככה הם יוצאים ממך?
אז לשם שאפתי, קודם כל, להגיד שאני פרפקציוניסט, אז אני פרפקציוניסט, ואני גם מעבר לזה שאני פרפקציוניסט, אני באמת, באמת אוהב את מה שאני עושה. לא, זה לא היה אג'נדה שלי לשבת עכשיו ולזכות בטייטל הכי טוב. זה לא רציתי לזכות בהכי טוב, אלא כן רציתי באמת לעשות את הכי טוב. לא להיות הכי טוב. לעשות בשביל האנשים ולספק את החוויה שהכי טובה. שידעתי שזה יביא גם לתוצאות אחרות. זה מאוד קשה בעולם שאנחנו נמצאים בו. המון שואלים אותי באופן רציף, יהודים אוהבים עסקים, אוהבים כסף, אוהבים דברים כאלה, למה אתה לא פותח עוד סניף? למה אתה לא גודל? למה אתה לא מתרחב? למה אתה לא עושה? וידעתי שיש לי כללים מסוימים שאני נשאר, נאמן אליהם ולא זז מהם. זה קודם כל ההתמדה שלי, שאני תמיד תמיד נמצא במסעדה. הכללים שלי על החומרי גלם ועל זה שאני גם מחנך את הצוות שלי וגם מחנך את עצמי, לא להיות 100, אנחנו 100% תאילנדי, מה שלא 100 לא נכנס אלינו, אז זה כמה כללים וחוקים שאני הצבתי לעצמי ואני לא מרפא מהם, וזה מה שמייצר את הטייטל הזה, מה שאת אומרת, זה רק הדברים האלה שאני נאחז בהם, אני יכול להגיד את זה שוב, אני לא רוצה להתרחב, אני לא רוצה לגדול, אני לא רוצה להיות מסחרי, אני רוצה להגשים את עצמי בדרך הזאתי, ולהביא את עצמי. אני מאוד מאוד מעריך את המשפחה של בית תאילנדי, ואני הייתי ער לכל הכברה דרך שהם עשו. אני סקרן ואני אוהב אוכל, ואני אוהב מטבח תאילנדי המון המון שנים, אז גם תמיד היה לי מישהו מהצד להסתכל וללמוד עליו איך הוא עושה את זה, ואני יכול להגיד שהם עושים את זה הכי טוב בארץ. ומה שמקשה עליהם להיות 100% זה הגודל שלהם למעשה.
נכון.
אז בית תאילנדי היום אפשר להגיד הוא לא 100% תאילנדי בגלל הגודל שלו, וזה מאוד מקשה. אז אני לא מרשה לעצמי לגדול כדי לא לאבד מהמאה שלי. אני רוצה להיות קטן ולהישאר 100% תאילנדי תמיד. אני מתמחה ואני לומד עוד המון המון דברים במטבח התאילנדי, והדבר הראשון שהתחלתי להתעסק בו זה הקווייטיו. אבל אחרי הקווייטיו למדתי עוד מאות או אלפים של מנות שאני בטוח שהם יעבדו כמו שהקווייטיו עובד, ואני עושה אותם 100% תאילנדי. וזה הדברים שאני בונה לי לעתיד, אבל אותו על אותו פורמט של מקומות קטנים, וזה בדיוק מה שקורה בתאילנד. כשאת באה למקום שיש בו קווייטיו, אז יש בו רק קווייטיו, אין בו עוד דברים. אין בו, זה לא מסעדה.
כן.
יש בו קווייטיו. אצלנו דבר, השינוי היחידי שיש קצת מנות ראשונות, כיסוני וונטון, עוד דברים מעבר שכן.
שמי שלא אוכל אותם, אז חבל.
חבל, כן. משלים את זה לארוחה, אבל כן, ברוב המקומות שיש קווייטיו, אז יש קווייטיו, יכול להיות שיש כיסוני של וונטון, דברים כאלה, אבל לא מעבר לזה. וזה הנישה שלי, לעשות מקומות כאלה. ואלה המקומות שאני אעשה גם בעתיד. זה כמו שעכשיו אנחנו עושים במסעדה.
זאת אומרת, יש חשיבה כזאת, לקחת עוד מקום קטן שהוא מתמקד במנה אחרת שיש לה כל מיני ורסיות שאתה בונה להן.
בוודאי, בוודאי. Okay. וזה גם הוביל אותנו לרמת אותנטיות, כי ככה גם המקומות בנויים בתאילנד. Okay. אין, את לא בא כמו למסעדה תאילנדית בארץ, ויש לך בתפריט את זה ואת 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 זה. ואז כל הזה וזה 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 מבוצעים 50% ולא 100%. אז אני נותן את הבמה למנה אחת, והיא מבוצעת ברמה הכי, הכי, הכי טובה והכי, הכי אותנטית.
מורגש.
כן, ובשבילה אפשר לפתוח מקום, כי גם בהמון מסעדות תאילנדיות, לפני היה קווייטיו בתפריט, אבל הוא נעלם בתפריט, ואנשים בכלל לא התעניינו או חקרו, לא, ידעו
אני,
מה.
תראה, אכלתי במלא מסעדות תאילנדיות, אף פעם לא אכלתי מרק. כאילו לא, הכוונה לא את הטומיאם, או אני מתכוונת, כאילו, מרק ממה ש... כמו שאתה הגשת לי במסעדה, זה משהו שלא טעמתי לפני כן. זה היה באמת חידוש רציני עבורי.
אז כאלה מקומות, כמו הקווייטיו, בסקשן אחר של מנות, יש בשפע. כמו הערב גיאן, כשאנחנו עושים במרבים המסעדה.
תספר עליו.
הבאנו קאד מאיסן, מתאילנד, שהוא נקרא הו. וזה מעין, אפשר להגיד, נראה כמו טנדורי. זה מעין עדנית כזאת. שהתאילנדים גם אפשר להגיד צולים בה וגם עושים בה מרק, וזה סיר שעובד על גחלים, והוא פשוט עושה אוף מושלם. יש תרבות אכילה באיסן שנקראת גיאנג, זה אוף צלוי, נהוג לאכול את זה עם סטיקי רייז, עם סום טמפלה או עם סום טמטאי, וזה קומבינציה מופלאה. אוכלים את זה עם רוטב שנקרא נאמג'ים גאי, וזה ביחד קומבינציה מטורפת. ואם עושים את כל הדברים באופן מדויק, הרוטב, כאילו הדיפינג סוס של הרוטב, אנחנו עושים אותו באמת ברמה הכי טעימה שיש. אוף שיושב במרינדה תאילנדית ונצלה, זה, ואנחנו עושים אותו באמת אחד לאחד כמו בתאילנד, גם בכלי התאילנדי, וזה מטורף. אז זה למשל מקום שחשבתי להרחיב אותו וכאילו לתת לו את הבמה שלו, כי הוא באמת, באמת מגיע לו.
כן.
גם ישראלים חולים על אוף. אז זה, זה, זה אחד הדברים
אומר,
ש...
אתה אומר, זה כיוון שאולי נוכל לראות אותו בעתיד, קצת מתרחב אולי למקום
כן,
משלו?
כן, כן. כן, מגנים. כן, כן. דברים שעשינו בעבר, למשל, יש לנו עגלה שהבאתי מתאילנד, עגלת מרק, שזה עגלת אוכל רחוב תאילנדית, שיש אותה כמעט בכל תאילנד, וחלמתי על משהו ספציפי להביא לארץ, יש בתאילנד כמה סוגים של עגלות, חלמתי על משהו ספציפי, והגשמתי את החלום הזה, ממש מיד אחרי הקורונה זה היה, ועל העגלה הזאת היינו עושים כל מיני ערבי קונספט מיוחדים של תאילנד, היינו כן. עושים ערב שיפודים תאילנדים, בחבל איסן יש תרבות אכילת ברביקיו יותר מארצות הברית, כן. כאילו, לא כל מי שמבקר בתאילנד יודע שתאילנד היא מדינת ברביקיו מטורפת, אז היינו עושים ערבים של שיפודים, והיינו עושים ערבים של, היה איזה תקופה שהיינו עושים פופ-אפ של פתאי, היה לי מאוד כעס על, שאין פתאי, הישראלים מתים על פתאי, כאילו, זו שאלה שתוקפים אותי אצלי במסעדה כל הזמן, יש פתאי, יש פתאי, יש פתאי, ואני אומר לא. והרבה גם לקוחות ושואלים אותי למה, אבל כולי סביבי, כל החומרי גלם שלי, זה הרבה מרכיבים שיש בפתאי. למה אתה לא עושה פתאי? ואני אומר, אוקיי, לא, זה מקום של קוויטיו. במקום של קוויטיו לא מגישים פתאי. אנשים כאילו לא מבינים מה אני רוצה מהם, אבל זאת הדרך שלי. אז ראיתי את הזעקה של הקהל הזה, ולפני כמה שנים עשינו פופ-אפ של פתאי, קרוב למסעדה, וזה היה פתאי כמו שצריך.
טוב, אני רוצה שיהיה ברור שכל פופ-אפ שאתה עושה מהיום, אני צריכה לדעת עליו. לא יודעת אם אני אוכל להגיע להכל, אתה יודע, דיברנו על זה, יש לי תינוק בן 4 חודשים, חוץ מאמי שהיא כבר בת 2 ועושה צרות, ובדיוק ממש בימים אלה אני מחכה לעדכון שהיא עדיין בגמילה מטיטול, אבל... חושפת פה הכל בפודקאסט. אבל אני רוצה לדעת על כל הפופ-אפים. שלא יהיה פה טעויות.
אני חושב שאחרי שנהיה בתאילנד בפעם הקרובה, כאילו אחרי שנחזור מתאילנד, אז יהיה עוד כמה דברים חדשים.
אני רוצה שאתה תספר, האמת, תראה, אני מסתכלת על השעון, ואנחנו כאילו, אני נשאבתי איתך, שתדע. בדרך כלל שאני מדברת על מה שנקרא, על החלק, על הסוף כביכול, אני לא מגיעה לכמעט 45 דקות, כמעט, כן? של לדבר על... כי באמת, טוב לי לשמוע את זה. אני מרגישה שיש פה הרבה מידע שלא ידעתי לפני כן, וגם יש דברים שמאזינים, כשהם יאזינו לזה, מרגיש לי שהם מאוד, זה יסקרן אותם. אבל אני לא יכולה לעצור את עצמי מלשאול אותך את השאלה הבאה, למרות שאני רוצה לחזור איתך לעבר שלך.
בכיף.
על היתריות. כי הזכרתי קצת, אני שאלתי כשהייתי במסעדה, מאיפה היתריות, אם זה אתם מכינים, ואז באמת המלצרית אמרה שזה ממפעל שאתם עובדים איתו בתאילנד. אז הייתי רוצה שתספר על היתריות קצת, אפילו בקטנה.
אוקיי. אז מקודם התחלתי להגיד שהיה לי איזה פרק זמן שרציתי לפתוח קוויטיו, ולא הסתדר לי וכן הסתדר לי, וכל פעם כשלא הסתדר לי משהו, מצאתי עצמי הולך ללמוד שוב בתאילנד.
כן.
אז בגלל שהייתי באלפים של מרקיות בתאילנד, אני לא רוצה להגיד כן, אמרתי כבר מקודם, באלפים. הייתי במלא מרקיות, וממש הייתי יושב ואוכל, אצל כל אחד יטריה וחוקר ולומד. היה איזשהו חודשיים שהייתי בתאילנד, ופשוט לא התעסקתי במרק, התעסקתי רק ביטריות. התעסקתי רק ביטריות. הלכתי למפעלים, הלכתי למקומות באיסן שעושים בהם יטריות מיוחדות פעם, שבוע בשנה.
וואו.
יטריות אורז מוצסות, יטריות אורז... טריות, יטריות אורז חצי טריות, יטריות אורז חצי יבשות. זה עולם שלם, ועם השנים אני בחרתי לי את המקומות שלי, את הביסים, את הביס שאני רוצה מהיטריה, למקומות הכי טובים שאני אוכל בהם בתאילנד, וככה היה. ועכשיו אני יכול להגיד לך שיש לנו את היטריה, לדעתי, המספר 2 הכי טובה בתאילנד,
וואו.
שגם בהמון המון, המון המון מרקיות עובדים איתה. ולא מזמן קיבלתי אישור משרד הבריאות להביא את היטריה שהיא מספר 1 בתאילנד. היא נפסלה לי כמה פעמים בגלל שיש בה אחוז מים יותר גבוה. אז היה יותר קשה לייבא אותה. ועכשיו קיבלתי אישורים שמתאימים. ועכשיו במסע שלנו לתאילנד, אנחנו גם נתעד, אני מתעד הכל במסעות שלי באינסטגרם. וכמובן את כל ההמלצות אני משתף בהיילייטס, אבל גם במסע שלי בכל הרכישה של החומרי גלם וההתעסקות, אני משתף את הכל, אני מראה את הכל,
אז גם הפעם הזאת אנחנו נהיה למשל בשדה שלהם שמגדלים בו את הבוטנים שאני מייבא, או את המקום שאנחנו הולכים להביא ממנו את היטריות עכשיו באופן רציף.
אז עכשיו היטריות יוחלפו למספר אחת, או שאתה הולך לשלב ביניהם?
למספר אחת, לא, מספר אחת. עוד פעם, הן מאוד דומות, הן מאוד דומות, אבל מספר אחת הוא מספר אחת. אז שאפתי להגיע לשם, ואפשר להגיד שכבר בחודש אוקטובר יהיה אותה. זהו, איך שאני מגיע, איך שאני מגיע לטיילנד, דבר ראשון שאני עושה זה, אני משחרר, יש לי מחולות ודברים כאלה, בגלל שיש לנו מחסן בעיר שנקראת קונקן באיסן, לשם אני מרכז את כל הקניות שלי, ולמעשה משם אנחנו מעמיסים את המחולה לרכבת, ומהרכבת היא עוברת לבנקוק, ובבנקוק אני מחליט מתי לשלוח את המשלוחים, ורוב הזמן הסחורה שאני קונה כל השנה נשארת במחסן שלנו בקונקן, ואני מבסט את המשלוחים. אז זהו, אז הדבר הראשון שאני הולך לשלוח זה את היטריות כמובן.
מגניב. אהבתי. אתה רואה טוב ששאלתי אותך. אפילו שהן גם היו ממש טובות.
הן מצוינות. מספר שתיים.
מספר שתיים, כן. יש להן גם את הכבוד שלהן. לא נוריד מהן. טוב, תשמע, זה מתבקש. אנחנו צריכים בכל זאת לתת למאזינים משהו על הרקע שלך. מבחינתי גם לא היה צריך להיות פה בכלל שום דבר על הרקע שלך, כי כל מה שסיפרת הם פשוט מעל ומעבר. אבל בוא בכל זאת רגע נבין שנייה על הדרך שלך במטבח. הזכרת פה קצת מקומות שהתחלת ועבדת בהם, אבל בא לי כזה שתתן לנו איזשהו רצף עד הנקודה שבה באמת החלטת שאתה יוצא לדרך עצמאית.
אז כמו שאמרנו בהתחלה, היה לנו למשפחתי, כשהייתי בגיל 13-14, היה לנו שווארמיה ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן, קרוב לשווארמה שמש. היה לאבא שלי חזון כזה להיות יותר טוב ממנו. וזהו, אני ובתי ספר אף פעם לא הסתדרנו. ואפשר להגיד שמי יסודי, תיכון, אני כבר לא... בוא נגיד שתיכון, היה לי הסדר עם הבית ספר שאני לא מגיע.
הסדר טוב.
כן, אני באמת, היה לי רצון, אני מגיל קטן ידעתי מה אני רוצה מעצמי, אז אני ידעתי שאוקיי, אני לא צריך בגרויות, אני לא רוצה, אני התעקשתי. כאילו, המורה בבית ספר אתה אומרת, תקשיב, אני עוזרת לך במבחן, בוא תיגש, לפחות יחידה אחת, משהו. לא, אני יודע מה אני רוצה מעצמי, אני לא רוצה. אני רציתי מהמנהלת, תתני לי 12 שנות לימוד, ותתני לי לעשות את מה שאני אוהב. אני אבוא לבית ספר שעה, שעה וחצי, ומבחינתי אני הולך לעבוד. מוכנה לסידור הזה? היא הייתה מוכנה לסידור הזה? אז אפשר להגיד שאני מגיל, בוא נגיד 14 או 15, כבר לא הייתי במסגרות בית ספר, אלא במטבחים. אז התחיל, הייתי עד גיל 14 כזה בשווארמה שלנו, ואחרי זה עבדתי 5 שנים בטל בגלס האגדי. שזה היה בסניף בגלילות. הייתי שם 5 שנים, וגם שם הייתי בכל המחלקות, מהמטבח, בעמדה הפרונטלית של הבנייה של הקריחים, אם זה ברמן, אם זה אחרי משמרת, קופאי, טבח, אופה. עשיתי שם ב5 שנים את כל הסקשנים שהיה להם. נהניתי מכל רגע, וכבר אז... ולפני זה ידעתי מה אני רוצה מעצמי, וידעתי שאני רוצה לבשל, וזה היה אחלה במה ואחלה מקום. אני עד היום זוכר עשרות מתכונים, אפשר להגיד שהיה להם את הסלטים הכי טעימים, ובגלים הכי טעימים, ובאמת, מה שאנחנו עושים עם תאילנד, הם עשו עם אמריקה, ולקחו את זה לקצה. ואחרי זה החלטתי שאני רוצה משהו יותר מקצועי, ואחרי זה עבדתי בתקופה של שנה בערך בקפה הלל בשוסטר ברמת אביב. גם שם הייתי קולבויניק, מטבח, מלצר, רחמש. אהבתי לעשות הכל מהכל, רציתי תמיד לדעת הכל. הלב שלי אבל היה במטבח.
כן.
וזהו, אחרי זה איזו תקופה קצרה עבדתי במסעדת הפריים, שהייתה אז בסיס שלה, אפשר להגיד. כולם חלמו לעבוד שם, אם זה טבחים, אם זה מלצרים שעשו הרבה כסף. אז גם שם שילבתי, בהתחלה לא רצו אותי כטבח. אז עבדתי יותר כמלצר. זה גם זמן שכבר הייתי כבר בצבא. ותוך כדי שהייתי עובד בפריים, והייתי עובד בצבא, הרבה מאוד זמן אהבתי את שף אבי ביטון, מאוד הערכתי את הדרך שלו ואת מה שהוא עושה. הוא גם היה לו את מסעדת הדורה כבר בגיל 23.
נכון.
בגיל מאוד צעיר, ומאוד אהבתי אנשים שהם קריזמטיים ומקשימים את עצמם בגיל צעיר. הוא כבר היה בטלוויזיה בגיל 23, ומנחה, ומאוד מאוד קיניתי בדרך שלו, וציוויתי את זה על עצמי גם. כאילו, מאוד, מאוד, מאוד אהבתי את זה. ושנינו באים מפרדס קץ, שתינו נולדנו מפרדס קץ, והמשפחות שלנו מכירות, ופשוט ניצלתי את הפרצה הזאת בהיכרות וביקשתי ממנו לעבוד אצלו, לעבוד אצלו בלי שבתות, כי המשפחה שלי הייתה מסורתית. והאמת שהמסעדה שלו מרקדו הייתה קשרה, אז גם לא עבדנו שבתות, כאילו עבדנו מוצ"שים וכאלה. אז עבדתי תוך כדי גם בפריים וגם במרקדו. התחלתי את הדרך כזה מההתחלה, פסקה, עשיתי שם דרך יפה. אחרי זה עשיתי הטיול הגדול של הצבא וכל העניין הזה, חזרתי לעבוד במרקדו. כמה חודשים לאחרי זה היא נסגרה. סכסוך שותפים, הייתה מסעדה באמת מצוינת. אבי עשה שם תפריט ספרדי אחר, עוד לא היה הרבה, היה טפאו, כן. אני חושב, או אפילו טפאו עוד לא היה. הוא עושה מטבח ספרדי כאשר ברמה ממש מגניבה, עם גם חומר גלם מטורפים והכל, וגם הדורה כל הזמן הייתה בכותרות. אז גם שם מאוד חלמתי לעבוד, אבל לא יכלתי לעבוד שם כי זה לא היה כשר, וזה לא... יותר בגלל השעות פעילות שעובדים בשבת, מעבר לזה שזה כשר או לא כשר. אני תמיד משלתי לא כשר. בוא, אני אעצור אותך.
עדה, אוקיי. כי אני מעניינתי, אתה מדבר הרבה על הכשר ועל המשפחה וכל זה. מתי אתה עושה סוויץ' של מקשר ללא קשר?
אין לי את זה, זה לא קיים.
לא היה זה.
לא, מגיל קטן אני לא שומר קשר.
כי אצלך בתפריט זה או יש לך...
לא, אני לא שומר קשרות וזה לא...
פשוט נטו רצית לכבד את המשפחה? כן, כן.
זה לא לכבד, אבא שלי זיכרונו לברכה אסר עליי לעבוד שבת. הוא לא אסר עליי לעשות שום דבר. אמר לי שבת, זה קודש, אתה לא עובד. וזהו, וחזרתי מהטיול לצבא, עשיתי כל מה שצריך, ואז סגרו את המסעדה, וסגרו את המסעדה, נשארתי בלי עבודה, אבי אמר לי, בוא אליי לדורה. ואמרתי, וואו, זה חלום. אבל אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע את הסיפור שלי בלי השישי שבת. אז הוא אמר לי, שלא תגלה לאף אחד, אבל אני אתן לך לא לעבוד שישי שבת, תעבוד שישי בוקר, שבת ערב. וככה היה, ואז התחלתי לעבוד בהדורה, רשי, אני ממש מקשים את עצמי. אבא שלי, זיכרונו לברכה, לא אהב את זה. הוא לא רוצה שאני טבח, הוא רוצה שאני... אמר לי, למה אתה צריך להיות טבח? תעשה מסעדה ותביא טבח. למה אתה רוצה להיות טבח? הוא השף, למה? נפתח המסעדה, תעשה זה. אמרתי, לא, 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 אני רוצה לבשל. אז אומר לי, מה? אז תביא שף. אמרתי, לא, אני רוצה לבשל. הוא לא הבין את זה, ונשארתי קצת עם הדבר הזה איתי עד היום. וזהו, אז אחרי זה עבדתי באדורה, כמה שנים, הייתי סושף של אבי.
אני יכולה לשאול אותך, הזכרת את אבא שלך ואת הקצת מועקה הזאת שנשארה איתך. כשפתחת את המרקיעה, בעצם הוא זכה לראות שאתה פתחת אותה?
לא.
לא,
לא נפטר הרבה שנים לפני זה, אבא שלי נפטר לפני 12 שנים. גם כשחקרתי את כל מה שקורה לתאילנד וזה, זה היה הובי שלי, אז לא שיתפתי יותר מדי. הוא לא זכה לראות את הדבר הזה ואת מה שהפכתי, את מה שהפכתי את זה למה שהתכוונתי מלכתחילה. כן. אבל לבוא מהדלת האחורית, וכן.
כי בסוף הפכת להיות משהו כאילו רצה שתהיה האיש העסקים הזה בתחום.
ברור, כן. אז כל מה שקרה, כן. וזה גם קרה בדיוק כמו הדרך שהוא התחיל. אבא שלי התחיל בבסטות בשוק, והפך להיות מגדל מספר אחת בארץ, וחקלאי ומסעיות ואנשים ותאילנדים ועוצמה וגודל. ואבא שלי גם הבא מהבסטה. וכל הזמן ניסיתי להעביר לו את זה. ניסיתי להעביר לו את זה של, תראה, אני רוצה לעשות משהו שהוא ממך. כן. הוא רצה אותי איתו, ואני לא רציתי להיות איתו. אני רציתי להיות, לעשות את הדרך שלי. ולהצליח כמו. אז ידעתי שאיתו, ששתי אנשים דומיננטיים, זה לא יעבוד ביחד, אלא זה ינמיך אותי ולא ייתן לי להתבטא כמו שאני רציתי.
כן.
אז מגיל מאוד מאוד קטן, הכרחתי את עצמי לא להישאב למה שאבא שלי עושה, עם כמה שזה עניין אותי והתחברתי לזה.
כן.
אז אחרי הדורה היה לי שנים מאוד קשות שאיבדתי את אבא שלי. והגיע מצב כלכלי שהוא לא פשוט. אבא שנפטר עם חובות בערך שנה לפני שאבא שנפטר היה לנו חובות של 36 מיליון שקל.
וואו.
ואבא שלי הצליח, בוא נגיד, אבא שנפטר עם חובות של 12 מיליון שקל, משהו כזה, שאני מתמודד איתם עד היום. ובשלב הזה החלטתי שאני צריך כסף. וזהו, פנו אליי קבוצה של משקיעים ואמרו לי, בוא תהיה שף שלנו בים, יש לנו מסעדה בים, הם היו אוכלים אצלי באדור, הייתי עושה להם כל מיני ספיישלים, כל מיני דברים. ואמרתי, טוב, אני לא מוכר את נשמתי לשטן, עשיתי דרך, כמה שקשה לי, אני אגיד לא. טבחים הרוויחו גרושים בזמנים ההם, גרושים. ועם לחץ שלהם, של הקבוצה הזאת, זה לא הרפו ממני במשך 3 חודשים, ואחרי 3 חודשים נכנעתי, והלכתי את זה, והייתי שף של מסעדה בים, בחוף השרון, בהרצליה.
שם בעצם הכרת את חביב.
שם בעצם הכרתי את חביב, כן, אבל גם, סתם כמו אם דיברנו על זה מקודם, גם ההסתכלות של חביב עליי הייתה אחרת, כי חביב היה מסעדה לידי, והוא היה במסעדת שף.
כן.
הוא היה במסעדת שף, ואני במסעדת חוף.
כן.
אז ההסתכלות שלו עליי היא כאילו, מה אתה עושה חומוס וצ'יפס? אז כאילו, אתה יודע, אז...
אז אתה אומר, הוא עשה עליך דאווינים בהתחלה.
כן, עשה עליי דאווינים, אבל עוד פעם, אני ידעתי שאת השנים האלה, אני מכל מינוס אני מוצא את הפלוס.
כן.
וידעתי שאני בא לפה לעשות אומנם כסף, אבל ידעתי שאני לוקח מפה את כל מה שאני יכול. ופה למדתי בעצם את כל הפן הניהולי של מטבח. זה היה התפקיד שלי הראשון בתור שף. הייתי בן 23.
יפה.
זה היה התפקיד שלי הראשון בתור שף. ונכנסתי פשוט להיות שף של ים. שיכול להכיל ביום שבת 4,000 איש, 3,000 איש, להוציא 700, 800, 900 ארוחות בוקר ביום שבת, ואוטומטית גם לעבוד על תפריט צהריים באותו זמן, גם בוקר, גם צהריים. לעבוד עם 25 מלצרים במשמרת, להיות צ'קר משעה 7 בבוקר עד 12 בלילה, לא לעזוב את הפס. להתעסק עם המון המון כסף, ספקים, קניינות, הנהלת חשבונות, צ'קים, ספקים, ניהול כוח אדם, ניהול מלאי, כל התורה של המטבח, כל מה שקשור לניהול צוותים, אז פשוט לימדתי את עצמי, אף אחד לא לימד אותי, קיבלתי משימה קשה ועשיתי אותה. בשנה הראשונה שיניתי את התפריט, בשנה השלישית, סליחה, המסעדה החליפה קונספט, עברה להיות יוונית כזאת. אז ממש חקרתי את יוון והבאתי את יוון להרצליה. והיה חשוב להביא משהו אחר, אמרתי, אוקיי, אני שף במסעדת חוף, אני רוצה שיהיה פה את האוכל הכי טעים.
כן.
שבנה נגיד, לא, אני לא אוכל במסעדת חוף, אני אוכל במסעדה, אני לא מאמין שאני במסעדת חוף. אז כל הדברים שהם קלט במסעדת חוף, דרשתי לעשות אותם, אם זה לעשות חומוס לבד, אם זה סלט קצוץ, אז הוא חתוך במקום, כל מיני דברים של באמת להגיע לרמה הכי גבוהה. אם במסעדת חוף משתמשים בשמן זית מעורבב או לא מזוכח, אז הבאתי שמן זית אמיתי וכמו שצריך. ובאמת העליתי את המקום כמה וכמה רמות קדימה. זהו, ואחרי 5 שנים, שזה המון, בשנות ים, זה המון זמן להיות 5 עונות שף בים, זה המון. אחרי זה העבירו אותי הקבוצה להיות השף של הרשת של דרבי ברדגים. זה רשת של המון המון שנים, התחילה בדיזינגוף וכסטקיה והפכה להיות מסעדת דגים. עם מלא טאפסים מסביב ואיפשהו נתקע בשנות ה-80-90. ואני הגעתי לשם וקצת גם פתרתי את הבעיות ברשת וגם קצת רעננתי ועשיתי אותו יותר צעיר ומגניב ועדכני. זהו, כל הזמן הזה אני עדיין, כל הזמן הזה היה לי את ההובי מלמטה של המטבח התאילנדי, תמיד למדתי אותו, הייתי מבשל אותו להנאתי,
בעצם זאת הייתה התחנה האחרונה, לפני שאתה יותר דרך עצמאית.
כן, אבל כל הזמן ליווה אותי ההובי שלי, והמטבח התאילנדי, והחלום, והדבר, אבל אף פעם לא חשבתי לעשות את החיבור ביניהם, להגיד רגע, כי בתור טבח, כל הזמן הלכתי לבקש עבודה מבית תאילנדי, ואמרו לי, לך מפה, הלכתי לבית תאילנדי עוד פעם, לך מפה. לא היה לי איפה לעבוד. רציתי מאוד להתעסק בזה, או לפרוח בזה, או ליישם את הדברים שלמדתי, או שאני לומד, או לבשל, או לעשות. לא היה את המושג פופ-אפ, להתארח, לבוא, לא, לא, לא קיים. ולא היו מסעדות תאילנדיות, חוץ מבית תאילנדי, הוא מישהו שהוא יכול ככה, שאפשר להגיע לשם. אז לא היה לי את ההזדמנות איך לעסוק בזה. אז זה היה הרבה זמן בצד, כאילו, כל הנושא הזה. אז למדתי אותו, למדתי, אבל לא היה לי איפה ליישם.
ואז
כאילו, כשהחלטתי שאני יוצא לדרך עצמאית, אחרי שסיימתי עם החבר'ה מדרבי בר, אז היה לי עוד איזו תקופה שהייתי שף של מקום בהרצליה, בית קפה בשם ינקלה, גם איזה כמה חודשים, וגם, כל הזמן הייתי על הקו, תאילנד ישראל. הייתי מכור לזה, זה פשוט כאילו הייתי כל הזמן חייב להיות בתאילנד וללמוד ועוד לדעת. ואז תקופה מסוימת הייתי, לא תקופה מסוימת, אחרי זה 3 שנים הייתי שף של חברת הייטק. והייתי עושה להם ממש, כמו שהייתי עושה את העולם התאילנדי, אז פירקתי להם את זה לגורמים והייתי עושה להם את כל העולמות. אבל גם ברמה אותנטית, כאילו איטלקי, זה איטלקי. זה משרד שהתחיל בתור סטארט-אפ 30 אנשים, וסיימנו ב-250 איש, ולכולם, לכל ה-250 איש, הייתי עושה אוכל לבד.
וואו.
היה לי איזו תקופה שהיה איתי טבח, אבל מהר מאוד הגיעה קורונה, ואז גם אני כבר לא הייתי שם. אז גם תוך כדי שהייתי שף של החברת הייטק, אז פתחתי לי חברת קייטרינג קטנה, והייתי עושה אירועים מ-10 אנשים ועד 50. התחלתי לעשות אירועים תאילנדים אותנטיים, בשילוב עם העבודה בהייטק. ושם הייתי מקשים את עצמי למעשה, הייתי עושה אירועים, בהתחלה הייתי עושה אירועים בחינם.
כן.
ממש, הייתי בא לאנשים, עושה אירוע בחינם, מביא את החומרי גלם, גם המלצר, גם הטבח, גם שוטף כלים, עושה להם הכל מאלף וטף, כדי לקבל חוות דעת על האוכל. לא הייתי עושה תקווידיו, הייתי עושה אוכל תאילנדי.
כן.
ושם בעצם, שם תפסתי את הניסיון האמיתי במטבח התאילנדי, והייתי עושה המון אירועים, והיה לי קהל חוזר, וזו הייתה תקופה מאוד יפה בחיים שלי שהצלחתי לשלב. גם חיים אישיים, וגם שתי עבודות.
כן.
הצלחתי לשלב, כי כל השנים האלה הייתי עובד שבתות. הייתי עובד כפולות. אחרי שאבא שנפטר, כן הייתי עובד שבתות. והיום, בדיעבד, אני מבין כמה הוא צדק.
כן.
וכמה הוא צדק שאין ברכה בשבת. ואחרי שהוא נפטר, היה לי 5 שנים מאוד מאוד קשות, שעבדתי בהם כל השבת.
כן.
אז זה היה לי מאוד מאוד קשה. כי מאוד הבנתי על מה הוא רוצה ממני. כי אני תמיד התנגעתי, מה הבעיה לעבוד בשבת? כאילו, זה מה שאני לומד, אני לומד מטבח, זה מה שאני רוצה לעשות. כל העבודה היא בשבת, מה אפשר לעשות? כאילו, אז אני אעבוד בשבת, מה כזה כבד לך? ואחרי שהוא נפטר, הבנתי, זה היה שכר לימוד שלי מהנושא הזה. וגם היום יש לי מסעדה לא קשרה, אבל אני לא עובד שבת. ואז איכשהו גם יצא ש... אז גם היום אני לא עובד בשבת, ואני מקשים את עצמי, ואני לא קשר, ואני עושה את מה שאני רוצה, ואני גם חי סבבה.
כן. האמת שאנחנו מסיימים עכשיו את הרעיון, ומה שזה אומר זה שאנחנו הגענו לפעילות ממש ככה שסוגרת את הרעיון. אני רק אגיד שקודם כל, לפני שאנחנו מתקדמים לשלב שבו אתה לא תדע כלום, וכולם צוחקים מזה וזה, זה רעיון שבאמת מעבר למה שציפיתי. כאילו אני, אתה יודע, יש פה מסלולים מאוד ברורים, סיפור חיים, אנחנו הולכים קריירה ורואים תחנה תחנה ומנסים להבין מה באמת החשיבות של כל תחנה בחיים שלך. אבל סיפרת פה כל כך הרבה. לא חשבתי לרגע שזה ירד עד לעוצמות האלה, ואני שמחה שזה היה. שמחה שבאת ושחשפת ככה ודיברת.
בכיף.
ממש כיף שעשית את זה, ושבאת ושהתראיינת. ועכשיו בנימה פחות נחמדה. יש את הפעילות שלי שסוגרת את הרעיון. אז אני שואל אותך שאלה על שוק הכרמל, ואתה יכול או לענות או לחרטט בביטחון מה שאתה בוחר. Okay. בסדר? מוכן. יאללה. באיזה רחוב השוק מתפרס?
הכרמל?
כן. זה, למה אתה תחת השאלה הזאת? כי אמרתי, נפתיע אותך. שיהיה לך קל, אחר כך אתה תראה שהכל נהיה קשה. יאללה, בסדר. איך קוראים לחלק הדרום הערבי של שוק הכרמל?
הדרום הערבי? דרום, רגע, אני רוצה לדעת איפה זה דרום הערב, שנייה. שוק עזה, נראה לי.
פי, תראו כן. אותו. זה חזק, אני לא ידעתי. מתי השוק נחנך רשמית?
מתי השוק נחנך רשמית? באיזה שנה? נראה לי 1956.
לא, הרבה לפני.
47?
1920.
אוקיי.
זה היה עוד תקופה לפני קום המדינה, שהיה פה... אתה יודע, היה פה גם ערבים ויהודים, והיה הרבה כאילו כן. עניינים גם סביב השוק, ובאו לפה רוסים שהקימו את כל הפעילות הזאת.
רוסים ותימנים שהיו
שם. שהצטרפו, כן, בדיוק, יפה.
יש הרבה היסטוריה.
נכון.
אני אסביר לך מה, יש המון אנשים שעושים סיורים בשוק, והמון. אפשר להגיד שאחרי הקורונה השוק היה מוצף באנשים שעושים סיורים קולינריים, או סיורים, אתה יודעת, לתדמיתים של השוק, ו... אתה מקשיב לכל כך הרבה חרטות שאנשים אומרים, אז אני כבר לפעמים לא יודע מה הדברים נכונים על השוק ומה הדברים לא נכונים.
לא, אז זה נכון.
אוקיי.
ושאלה אחרונה, איך הוא נקרא לפני? לפני שהוא היה נקרא שוק הכרמל.
שוק ירקות משהו?
שוק הכרם.
שוק הכרם.
כי זה היה באזור כרם התימנים.
אוקיי.
יפה, האמת, הפתעת אותי. כאילו חוץ משאלה אחת שהייתה קלה, ואמרתי, אולי אני התקלתי אותו או משהו, היה חסר.
את יודעת שכל כרם התימנים היה פרדס?
זה יפה, זה מידע שהנה, אתה רואה?
את יודעת מי אמר לי את זה?
מי אמר
לי? רפי כהן. היה תקופה שרפי כהן הסתובב הרבה זמן בשוק הכרמל, ואני פשוט הרצתי את רפי כהן בתור ילד ובתור סועד. אני חושב שזו המסעדה שאכלתי בה הכי הרבה פעמים ברפאל. מאוד הרצתי את רפי כהן, בגלל זה גם עבדתי עם אבי ביטון. כי מאוד רציתי לעבוד עם רפי כהן, אבל לא יכלתי בגלל השבתות, אז פשוט הייתי אוכל פעם בשבוע ברפאל. ואחרי שהוא קצת, היה קצת בבעיות הנפשיות שלו, הוא היה המון בשוק, המון המון. הוא היה בעל ושל אצלי בגברת. הכרתי בן אדם, ואנחנו חברים עד היום, ואני פשוט, כמה שהרצתי אותו, אני מעריץ אותו עוד יותר. על כל מה שהוא עשה לקולינריה הישראלית.
בטוח.
וגם ההבנה שלו. אז הוא פשוט היה לוקח אותי לסיורים בלילה, לכרם התימנים, ועדיין יש המון, המון עצים שנשארו, הרבה דברים, כל מיני זנים של חוש חשים ודברים שכבר לא קיימים, או כל מיני זנים של ריחן, אפילו יש ריחן תאילנדי גדל בכרם, שהוא בכלל של אבותינו התימנים, כאילו כל מיני דברים, או כל מיני זנים של ליים, או קלמנט, כל מיני דברים שהם מפעם, שעדיין יש עץ פה עץ שם בכרם התימנים, וזה מרתק.
טוב, קודם כל, תודה רבה על החשיפה הזאת. לא ידעתי את זה. וזה מגניב, אתה יכול לקטוף משם כל מיני דברים.
אז כן, לפעמים הולך בלילות לקטוף.
יפה. טוב, ממש כיף שהיית פה. אני מרגישה שהיה אחלה רעיון. שימחת אותי וריגשת אותי בו זמנית. ושרק תמשיך, אני חושבת שהעשייה שלך היא מאוד מאוד עוצמתית ומאוד מוערכת. וכיף לראות מישהו עם תשוקה כזאת. שזה לא סתם כזה איזשהו טייטל, אתה באמת שם, אתה עושה ואתה רוצה להיות במקום הזה. זה כיף. וזהו, שיהיה לך המון בהצלחה גם בהמשך הדרך.
תודה, תודה רבה.
בכיף. ביי.